כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
ערב במהדורה המרכזית, בית המשפט העליון בארצות הברית מכריע לפני זמן קצר בעתירה שנמשכה כ-10 שנים. אמריקני שנולד בירושלים לא ייחשב כמי שנולד במדינת ישראל. זה בשל המחלוקת המדינית על ריבונותה של ירושלים. בית המשפט העליון בארצות הברית כבר קובע את דברו. קבינט השרים לענייני דיור התכנס היום לדון במצוקת הדיור ואישר העברת כל הסמכויות של תכנון וניהול הקרקע של המדינה ממשרדי הפנים והבינוי למשרד האוצר. הוועדה כבר אישרה העברה של יותר מ-20 אלף יחידות דיור להליך תכנון במסגרת הוועדה לתוכניות מועדפות לדיור. הדיון שהיה סוער ניסה להציב מטרות ויעדים לשנתיים הקרובות כדי לפתור את מצוקת הדיור. סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן הכריז היום כי הרפורמה בבריאות הנפש תצא לדרך. אם יהיו הסתייגויות נשמע, נקבל ואולי גם נתקן, אך לא דוחים את הרפורמה. מה אומרת הרפורמה ומה הפרטים של המערכת הזו בתוך מערכת הבריאות הנפש בישראל, אנחנו נביא בהמשך. וגם על ההחלטה היום של שר האוצר כחלון יחד עם שר החינוך נפתלי בנט כי סייעת שנייה לגנים תתווסף בתחילת שנת הלימודים הבאה בכל הגנים ברחבי הארץ, בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים. ביהדות התורה הגיעו להסכם עקרוני על חלוקת התפקידים בוועדות הכנסת, כאשר אין שוויון בין דגל התורה לאגודת ישראל. נדבר על כך וגם על חבר הכנסת לשעבר דוד רותם שהלך היום לעולמו. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח בנושא הדיור. מצוקת הדיור מוכרת לכולם, אין צורך להרחיב ולהסביר. אנשים רוצים לקנות דירות, הן מאוד יקרות והם לא מצליחים לרכוש דירות כבר הרבה מאוד שנים. לשם כך יש קבינט לסוגיה הזו לענייני דיור שמאשר היום כשלב ראשון של הממשלה החדשה העברת סמכויות של תכנון וניהול הקרקע של המדינה ממשרדי הפנים והבינוי הכל למשרד האוצר. אלו כלי העזר אותם דרש במסע ומתן הקואליציוני שר האוצר משה כחלון. נחמיה שטרסלר, הפרשן הכלכלי של ערוץ 2, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב אבי.
ערב טוב. מה המשמעות שכלי העזר הללו יהיו במשרד האוצר? הכל יהיה עכשיו צ'יק צ'ק בקלי קלות? נראה כאן מגדלים פורחים באוויר?
טוב, ברור שזה לא נראה כל כך מהר מגדלים, אבל ברור גם שנעשה פה צעד משמעותי, כי בפעם הראשונה לשר האוצר יש סמכות על בכל נושא הנדלן. זה מהפך בתחום, כי עד עכשיו כל משרד ניגן בתזמורת, אתה יודע, בלי מנצח.
בקצב שלו.
בקצב שלו. רשות מקרקעי ישראל היה של משרד הבינוי והשיכון, ורשות התכנון של משרד הפנים, והיה גם את משרד להגנת הסביבה שתקע גלגלים, תקע מקלות בגלגלים. והיו והיו והיו, ובסוף שר האוצר לא הצליח להניע את המערכת, וגם לא שר השיכון, ובנו, עובדה שבנו בעשור האחרון 30 אלף דירות לשנה, שהביקוש הוא 40 אלף, וככה נוצר פער ועודף ביקוש, ועליית מחירים אינסופית, ובעיות קשות.
נחמיה, אני לא יודע אם תצליח, אבל בוא ננסה, אתה יכול להצביע על הנקודה שגרמה לכל המערכת הדיור בישראל להגיע לכזה תהום, לכזו סיטואציה?
כן, האמת היא שאני כן יכול לעשות את זה. זה בגלל שני גופים. אחד מהם קוראים לו רשות מקרקעי ישראל, שמחזיק ב-93% מהקרקע. זה מין דינוזאור של לפני מיליוני שנים, שבעצם מחזיק את הקרקע מכל מיני שיקולים זרים ומשונים, ומנסה להרוויח כמה שיותר על הקרקע, מוציא מעט מדי, מתכנן מעט מדי, יש לו כל מיני שיקולים זרים של הקרן הקיימת ושל חקלאות ושל זרים וכל מיני פחדים, והוא לא מוציא לשוק את כמות הקרקע שיש שצריך. אז זה יוצר עודף ביקוש. דבר שני, מנהל התכנון שנמצא במשרד הפנים, שאחראי על הוועדות המקומיות והוועדות המחוזיות, עובד בקצב של המאה ה-12, ולוקח מהרגע שהקרקע מזוהה לבנייה, שצריכים להפוך אותה מחקלאות לבנייה, ועד שזה עובר את הוויה דלורוזה הזו של הוועדות והעירורים ועוד ועדות, אחר כך זה מגיע גם לעיריות וגם שם עוד ועדות ועוד עירורים, לוקח 12 שנה. אז
אתה מצביע בעצם על אתה מצביע על דבר אחד שקוראים לו בירוקרטיה, זאת המילה.
שני דברים, שני מוסדות גדולים, תכנון ורשות מקרקעי ישראל,
ששניהם בעצם לוקים בסרבול ובירוקרטיה מיושנת.
נכון, ככה עובדת ממשלה לצערנו, כך עובדת ממשלה. ממשלה היא לא גוף יעיל, זה לא גוף פרטי, אין לו רווח והפסד בסוף השנה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הפקידים עובדים בקצב שלהם, הם יותר חושבים מה יהיה בארוחת הצהריים, מאשר איך לקדם מהר יותר את הפרויקט. אתה יודע, אין דין וחשבון.
אז בעצם אתה אומר, אחרי שהצבת כאן את המכשולים והחסמים שהיו עד עכשיו, אם אנחנו מעבירים את הסמכויות בדיוק על הנקודות האלו לריכוז של אדם אחד, של משרד אחד, זה פותר הרבה בעיות.
זה לכאורה פותר בעיות, נכון, אבל בדברים האמיתיים שעכשיו שנינו דיברנו, זה עדיין לא פותר, נכון? זה לא אומר שרשות מקרקעי ישראל תתחיל לעבוד כמו שצריך, נכון? זה עוד לא אומר.
זה גם לא אומר שלא יהיו עתירות של הירוקים על כל דבר, ושמשרד התחבורה יאשר את התשתית, וש...
בדיוק. זה לא פשוט, כלומר, זה כלים בסך הכל. האם שר האוצר, בעזרת שר הבינוי והשיכון, שהוא גם המפלגה שלו, גלנט, בעזרת שר להגנת הסביבה, שהוא גם המפלגה שלו, אבי גבאי, האם הם כולם ביחד יצליחו לעבור את כל המכשולים האלה שדיברנו עליהם? זה יש לנו זמן לבדוק. אני לא בטוח, לא יודע.
ועכשיו שאלה, שאלה שאני לא יכול לשאול פוליטיקאים, אני אשאל אותך, נחמיה, עם יד על הלב, המדינה באמת רוצה לפתור את המצוקה הזו, שטוב לה מהסיטואציה שאנשים קונים דירות יקר ומשלמים הרבה מיסים?
אני אחד מאלה שלא מאמין בתיאוריית הקונספירציה, אתה יודע. הרבה אנשים מאמינים בדבר הזה, שבעצם זה הפוך על הפוך, שבעצם היא לא רוצה לפתור. נראה לי שזה בלתי אפשרי, שזה לא הגיוני. זה, אתה מבין, אם אנחנו נאמין בזה, אז אנחנו כאילו מאמינים שכחלון ונתניהו הם רוצים ברעתנו. אז אני לא יכול להאמין בכך, לא מסכים להאמין בכך.
חד משמעית, אף אחד לא רוצה ברעתנו. אבל המערכת כולה מתנהלת כאילו זה לא אכפת לה.
נכון, זאת המערכת הבירוקרטית.
שים לב, בעשורים האחרונים, עם הקמת הוודלים, ואחר כך הוחלפת שרים, מוכשרים יותר, מוכשרים פחות במשרד השיכון, הרבה מאוד שיווקים שנתקעו בדרך, קרקעות שהופשרו ונתקעו באמצע, מישהו כאן לא באמת רוצה להניע את המערכת.
לא, אז אני מאמין שלמעלה, כן? מה שהזכרנו, גם השרים וגם הממשלה, רואים בזה אחד המבחנים, האם הם יצליחו עם לב, ונראה את זה במחירים, אי אפשר פה לרמות. כלומר, אני מאמין שהם רוצים לעשות את הדבר הנכון, והם יצטרכו להיאבק בגופים האלה שהזכרנו כאן שנינו, שהזכרנו בבירוקרטיה, ברשות התכנון, בהתנגדויות של הירוקים, ברשות מקרקעי ישראל. תשמע, אם הירוקים היו שולטים במדינה, גם לא היה כביש 6. לא היה כביש 6. תראה את המדינה בלי כביש 6. הם התנגדו לכביש 6, והוא עבר בקושי. תראה לך, איך אפשר היה לבנות בקריית גת, מה שבונים עכשיו, נכון?
לא רק שם, יש הרבה מאוד דוגמאות. נכון, בסוף יש בתי משפט.
את חריש, איך היו בונים את חריש.
נכון.
כלומר, אתה יודע, זה מאבק שצריכים לעשות אותו, ואנחנו רק צריכים לקוות שיצליחו במאבק הזה.
אוקיי, בשאר הנושאים הכלכליים שעל סדר יומה של ממשלה, נחמיה, איך אתה חי עם העובדה שהמדינה חזרה לקבל הוראות מגפני?
תשמע, אני... זה לא, היא לא מקבלת רק מגפני, זה רק ועדת כספים.
ברור, זה...
לא, זה גם
מטבע לשון שהטביע שר האוצר הקודם.
גם מגפני. תשמע, יש לכל מפלגה את הסדר יום שלה, וליהדות התורה יש את הסדר יום שלה, וגם ככה לשס, אבל גם ככה לבית היהודי, וגם ככה לליכוד עצמו. כלומר, אנחנו צריכים לקחת את כל הדברים האלה בחשבון, ואני מקווה רק דבר אחד, שגפני יתחיל להאמין בכך שגם החרדים, כמו כל עם ישראל, צריכים לקום בוקר בוקר לעבודה, וגם ללמוד מה שהם רוצים ללמוד, אבל קודם כל להתפרנס מיגיע כפם, כי לדעתי זאת היהדות האמיתית.
טוב, לא ניכנס עכשיו לשאלה מהי היהדות האמיתית. כן, לא, זה בסדר, אתה יודע, אבל קודם כל, לפני שהחרדים יקומו לעבודתם, ורבים מהם עושים את זה באחוזים גבוהים,
חלקם.
אנחנו צריכים לדאוג שלכל מי שרוצה עבודה, תהיה לו עבודה.
תשמע, דרך אגב, אנחנו נמצאים עכשיו באמת, אבל ברצינות אבי, במצב מהבחינה הזאת, אולי בין הטובים בעולם, ובין הטובים בהיסטוריה של כלכלת ישראל, עם אבטלה של 5.6%, לא היה כדבר הזה.
וצלחנו את התקופה אולי הקשה בעשור האחרון, כשאנחנו רואים מה קורה מסביב בתחום האבטלה והתעסוקה.
לכן, לבוא ולומר את המשפט שלך,
לא, עדיין.
לא הייתי אומר אותו. מי שרוצה לעבוד, יכול לעבוד.
עדיין, המדינה צריכה לעשות הרבה כדי לעודד תעסוקת חרדים. אני לא מדבר על משרות פנויות או תפוסות.
אני אגיד לך מה, הם צריכים א', ללמוד בבתי הספר, מתמטיקה ואנגלית ומדעים וכימיה וגיאוגרפיה.
לא מחייב, גפני לא למד והוא מתנהל לא רע.
אז אני חושב שכן מחייב, אני דווקא לוקח את הרמב״ם כדוגמה, מותר לי?
בטח, אבל בוא ניקח את הרמב״ם לדוגמה לאורך כל הדרך. בוא ניקח את כל הרמב״ם, לא רק שמינית מהרמב״ם לדוגמה.
לא, את הרמב״ם כאישיות בעצמו מה הוא.
כן, בהחלט, את כל אישיותו.
רופא.
חד משמעית.
רופא מפורסם.
אני לא יודע מה דעתו של הרמב״ם.
יוחנן הסנדלר, אני יכול לקחת כדוגמה, מותר לי?
את כולם, יש בכל התלמוד היו אנשים בעלי מקצועות שלמדו.
היה כתוב, פשוט נבלה בשוק ואל תזדקק לבריאות.
כן, אבל כתוב עשה תורתך קבע, ולפעמים...
גם זה, יש 24 שעות.
לפעמים זה נהיה ההפך, זאת הבעיה. הרמב״ם קודם כל היה הרמב״ם, הפוסק ההלכתי הגדול, וגם היה מתעסק עם רפואה. הוא לא היה רופא שגם למד תורה בערב.
היה רופא מפורסם וידוע.
כן.
בעל שם.
נחמיה, אתה יודע מה ההבדל בינינו?
לא יודע אם יש הבדל.
לא, אני את הוויכוח הזה עושה פה כל ערב פעמיים, שלוש, אתה פעם בחצי שנה.
לא, מה פתאום, הרבה יותר.
כן?
בטח.
היה איזה פרשייה עם כיפה, עם משהו, זכור לי.
היה פרשייה שאמרתי שאני אחבוש כיפה עם גפני, זה לא היה, זה היה גפני, נכון, עם יהדות התורה תצליח למנוע את קבלת חוק המעם של יאיר לפיד.
סך הכל, זאת הייתה הדרישה לשים...
אז בסוף זה קרה, בזכות הרבה דברים, לא ניכנס לזה עמוק, ולא רק שחבשתי כיפה, גם אני הצטלמתי איתה, והיא בפייסבוק שלי, אם אתה רוצה לראות.
וואה, זה באמת מעניין ש... הכיפה הייתה תלויה בחוק מעם אפס. אה? חשבתי כבר, שאמרת, אני אשים כיפה אם אני אראה יד גדולה יוצאת מהשמיים ו...
לא, אני לא מגיע עד לשם, לא כל כך גבוה. אבל תשמע, הביטול של מעם אפס, תדע לך, זה אחד הדברים החשובים ביותר שקרו, זה היה גורם לכאוס, בלגן, מאומה, שוק שחור, צרות צרורות, וזה שזה לא קרה, זה מזל.
זה מוכיח שלפיד לא למד לימודי ליבה, או שדווקא בגלל שהוא למד זה קרה?
תשמע, לא אמרתי שכל החילונים הם מושלמים, אמרתי את זה?
לא, לא, לא.
לא אמרתי.
לא אמרנו שכל החילונים גם לא חובשים כיפות. גם את זה לא אמרנו.
נכון, לא אמרנו.
נחמיה שטרסלר, היה נעים מאוד, הפרשן הכלכלי של הארץ וערוץ 2, תודה רבה.
תודה רבה גם לך.
ערב טוב. אנחנו עם עידן גרינבוים, תוכנית סוגרים חשבון, שלום עידן. מיד הצטרף אלינו עידן, נדבר קצת על מספרים, על השיווקים, איפה עומדים כל שיווקי הדירות של השר אורי אריאל, של השר אריאל אטיאס, לשעבר שניהם שרי השיכון. אנחנו אמורים להיות עכשיו בשנת 2015, להתחיל לקצור את הפירות, לראות את מחירי הדיור יורדים, מה קורה כאן בדרך, והאם אכן הפטנט הזה של לשווק ולבנות כמה שיותר בסוף יכריע את מחירי הדיור, או שהמחירים תלויים בכלל בליין אחר, במתכונת אחרת שאינה קשורה לקצב הבנייה, שיש לו קצב משלו. עידן גרינבוים, אתה איתנו? עידן? עידן גרינבוים.
ערב טוב.
ערב טוב לך. או, הנה, קולך נשמע. מה שלומך?
אני ברמה, כן.
הכל בסדר?
הכל 100%.
אוקיי. בעקבות הדיון היום בקבינט של הדיור, שמתעסק בנושא הדיור, אני רוצה לשאול אותך, האם התזה הזו שהניחו שרי שיקון קודמים, לפיה, כמה שנבנה יותר ונשווק יותר, בסוף לא תהיה בריאה למחיר, והמחיר ירד? הנה עברו 5 ו-6 שנים מכל מיני שיווקים והבטחות גדולות, 2015 עדיין מחירי הדיור עולים.
תשמע, התחלת טוב את השאלה שלך, אבל סיימת אותה עם, עם הבעיה בדיוק של השנים האחרונות בשוק הדיור בישראל. עם הבטחות לא מורידים מחירים. זה שאתה מבטיח שתבנה זה יפה, אבל אם בסוף אנחנו חוזרים לחוקים הבסיסיים, שיעור ראשון בכלכלה, קוראים לו היצע וביקוש. אם יש ביקוש למשהו כמו 50,000 דירות בשנה, ואתה לא בונה 50,000 דירות בשנה, התוצאה היא מחסור בדירות. כשיש לך מחסור בדירות, התוצאה היא מחירים עולים. כל השאר, איך אומרים, זה סיפורים ומעשיות. מי שרוצה להוריד מחירי הדיור, בשורה התחתונה פשוט צריך לבנות ולבנות הרבה. זהו, שום דבר אחר לא יביא את הפתרון הזה.
נחמיה שטרסלר הסביר לנו קודם למה בעצם לא מצליחים כאן לבנות וליישם ולהוציא לפועל. אתה רואה בעברת הסמכויות לשר האוצר כמשהו שאולי יקצר את הדרך?
לא.
תסביר.
תשמע, אני אופתע מאוד אם זה מה שיפתור את העניין פה. אני רוצה לומר, מילא אני אומר, קטונתי, אני ממס, אני זוכר את מבקר המדינה, זוכר בבחירות, הוציא דוח על המחדל הדיור, על שערוריית הדיור. אמר מבקר המדינה במדינת ישראל לוקח בממוצע 13 שנה מהרגע שאתה מסמן קרקע ועד שעומד על תלי הדירה. ברור לך שכשאלה לוחות הזמנים לא תגיע לשום מקום. אני חושב שגם לכחלון ברור שיהיה לו מאוד קשה, גם אם כל הסמכויות יהיו אצלו, להוריד את המספר השנים האלה מ-13 גם אם יוריד אותם ל-9 זה יהיה יפה, אבל ברור לך שזה לא יפתור את הבעיה בטווח המיידי. יכול להיות שבטווח הארוך זה יביא איזה שהם בשורות, אבל כרגע בטווח המיידי אני לא רואה איזה שהם חגיגות ובשורות שקורות בשוק הדיור בישראל.
מה צריך לעשות עידן? אנחנו בתחילת קדנציה, אנחנו רוצים להציב לעצמנו מטרות, יש לנו את כלי העבודה, מה צריך לעשות כדי להניע את התהליך הזה?
מה שצריך לעשות בעיקר, קודם כל, זה להפגין נחישות לא במילים ובכותרות בעיתון, אלא להפגין נחישות בשיווקי הקרקעות ובהתחלות הבנייה. אם אתה תגרום לקבלנים שיש להם קרקעות להתחיל לבנות, אם אתה תגרום לרשויות שעסוקות בתכנון ובשיגור הקרקעות לבנייה לעשות את העבודה שלהם, ותייצר מציאות שבה עם ישראל יאמין שאתה הולך לבנות אלפי יחידות דיור, תייצר מציאות שבה אתה מייצר שבה אנשים מאמינים שיהיו פה מספיק התחלות בנייה, זה יתחיל לעשות את העבודה.
כדי שאנשים יאמינו, אני כן צריך להשתמש בעיתון ובכותרות.
כן, אבל זה לא מספיק הדיבורים, הדיבורים פה לא יעזרו. הנה, אתה רואה, יש פה איזה ילד שרוצה את אבא שלו.
טוב, הילד הזה, כשהוא יהיה בן 13, אולי הדירה שמתחילה להיבנות היום, תסתיים כשהוא יחגוג בר מצווה.
לצערנו הרב, אתה צודק. אתה אומר, ככה אני אוריד לכם את המחירים, התשובה היא לא. אבל בהחלט שוק הדיור, כמו שציינת, הוא מורכב רבות מציפיות. ציפיות זה אחד הדברים הכי חשובים, ציפיות הם אלה שמורידות, יורידו את המחירים, אבל ציפיות אמיתיות, לא כמו שנחמיה הזכיר סיפור המען של יאיר לפיד, שמה שעשית גרמת נזק, כי יצרת ציפיות ולא מימשת אותם, וזה אפילו יותר גרוע מכל הדברים האחרים.
כן, כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. עידן גרינבוים, תודה רבה לך על השיחה
הזאת. תודה, אני רץ לילדים ברשותכם, תודה.
תסגור איתם חשבון, תודה. פרסומות ואנחנו שווים.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
אנחנו עם שר החקלאות, אורי אריאל, שלום וערב טוב לך, אדוני.
שלום, ערב טוב.
אולי עוד מעט נדבר על חקלאות, אנחנו בשנת שמיטה, אז יש פחות חקלאות, יש יותר בינוי ושיקון, ועד לא מזמן היית שם, ואני רוצה לשאול אותך, מה דעתך להעברת הסמכויות לשר האוצר, האם זה באמת כלים שיזרזו את הליך הבנייה בישראל?
כן, יש פוטנציאל כזה, תראה, שבסוף שמישהו מרכז ביד אחד את כל הכלים שהוא צריך כדי לייצר משהו, והפעם זה דירות, ודאי שיש סיכוי שהתיאום יהיה יותר טוב והעבודה תהיה יותר טובה, כמובן שבסוף הדבר הזה מצריך הוכחה, כי זה מצריך ניהול מאוד משמעותי וסיכון בין הגופים השונים, ועוד לפני כל זה צריך להעביר את הגופים כמו רמי ממשרד הבינוי למשרד האוצר וכן הלאה, זה דברים שמצריכים חלק חקיקה, חלק תקנות, בכל אופן בעיקרון זה נכון.
כלומר, אתה גם שותף לדעה של הרבה מאוד פרשנים שאומרים כי בעיית הדיור בישראל קמה ונופלת על הבירוקרטיה.
לא, לא רק, לא רק, אבל בהחלט שיש לה תפקיד מרכזי. והבירוקרטיה, אנחנו מנסים לקצר אותה דרך מהוועדות המיוחדות לתכנון ובנייה, ודרך כלים נוספים, ובהחלט צריך לקצר מאוד את הטווחים, היום להוציא תוכנית מאושרת מתחילת הדרך ועד סופה זה 7-8 שנים, זה דבר שלא בא בחשבון, ככה לא בונים מדינה.
על פי מבקר המדינה זה הרבה יותר, זה 12-13 שנים.
לא, אז תלוי, בסדר, תלוי איך סופרים איזה נקודת זמן, והוא מדבר על בנייה בפועל, עד שבונים, אני דיברתי על תוכנית עצמה, תראה, כך או כך זה בכלל כבר לא משנה.
כן, זה באמת
הרבה. זה 8 שנים, אז זה בסדר, זה אפשרי, ככה לא מטפלים בשום שוק ובשום דבר. ואני החלתי לשר כחלון שהוא יושב ראש קבינט הדיור בהצלחה, ונעשה מאמץ לעזור לו.
כן, בניסיון שלך שצברת בשנתיים האחרונות בנושא הזה, האם אתה יכול לומר לנו שכל השיווקים ששמענו גם בתקופתך, גם בתקופת הטיאס, אלו שיווקים שעדיין בגדר שיווק על הנייר?
לא הבנתי שאתך, לא כל השיווקים. יש שיווקים שהם עדיין על הנייר, כי הם בעצם קשלו, וזה חלק מובנה מהעניין, שאתה משווק לא תמיד אתה מוכר את כל הדירות, ואת כל הנכסים בגלל, לדוגמה, אתן דוגמה שאני נתקלתי בה, היה לנו שיווק טוב, אבל ראש העיר לא רצה, והוא דאג להודיע לקבלנים בשיטותיו, בסיורים שהיו איתם בעיר שלו, שהוא בחיים לא ייתן להם תופס תכלוס וכו' וכו', יעשה להם את המוות. טוב, נו, אז מה הקבלנים אמורים לעשות בדיוק? יש ראש עיר נבחר ל-5, 6 שנים, 7 שנים, הם רוצים לבנות, והוא אומר להם, אבל אני אעשה כל מאמץ שלא תבנו פה. נו, תודה רבה, הם אומרים, והולכים. אני הייתי שם, זה לא סיפור של סיפור לי.
אנחנו רואים מה קורה בלוד, באחי סמך.
לא, באחי סמך, ברוך השם, נפטרה.
ראש העיר התרצה בסוף, אבל...
אפשר לברך בשם מלכות, עזרנו 3,500 משפחות אומללות, באמת. טוב, לא נעריך עכשיו באחי סמך.
עברו עינוי, עינוי דין.
ברוך השם, שם פתרנו את הבעיה.
כן, כשאנחנו מדברים על בנייה לאוכלוסייה יהודית, כמו חרדית, כמו דתית-לאומית, האם שר אוצר שמחזיק בידו בעצם את הכלים המרכזיים, ידע להשתמש בצרכים הללו גם לקהילות ספציפיות, או שרק אם פיזור הסמכויות יהיה בידי עוד אנשים שדואגים לציבור שלהם, אז אנחנו נראה איזושהי התייחסות לחרדים, לדתיים-לאומיים, לצעירים, למבוגרים, וכן על זה הדרך.
תראה, אני בתפקידי קצר מינוי, אני מעיד על עצמי קצת קושי, כן, אנחנו מעיד על עיסתו, אבל אני השתדלתי לראות את זה בראייה כוללת, ולדאוג למיעוטים ולחרדים ולכולם, כולם אזרחי ישראל, כולם צריכים לראות, יש כאלה שנמצאים במצב פחות טוב, והם צריכים יותר עזרה, כמו החרדים, כדוגמה. ואני חושב שכל שר בינוי וכל שר אוצר לא ירצה להתעלם משום ציבור. גם אם הוא פעם ייתן עדיפות למישהו לרגע בסוף, החוכמה היא לייצר מספיק כדי שיהיה לכולם, ובעצם לא תהיה תחרות. עכשיו זה תהליך, זה לוקח זמן, זה ייקח זמן עד 2017-2018, שאז מתפנות הרבה קרקעות במרכז, כמו צריפין, שדה דוב, בראשון לציון וכולי. עד אז צריך לעשות את תוכניות הגישור, מה שאנחנו כאן מחיר מטרה, שר האוצר מחירים לדבר על מחיר למשתכן, אין סתירה ביניהם, יכולות לגור התוכניות האלה ביחד, ולהוריד את המחיר בעצם כן. דרך הקרקע, מורידים את המחיר, מחירי הקרקעות מאוד יורדים, וב-2017-2018, שזה נורא רחוק, אבל זה עוד 3 שנים, יהיה, אני חושב, מספיק קרקעות בכל הארץ, כי גם יתכננו יותר בינתיים, וגם במרכז נתפנות הרבה קרקעות, ואז תהיה השפעה גדולה.
אכן, דיברנו בקדנציה הקודמת הרבה על הקפאת בנייה בירושלים, כשאתה שומע על החלטת בית המשפט העליון בארצות הברית, שקובע כי מי שנולד בירושלים אינו יוגדר כיליד ישראל, לפחות אמריקאים. זה מסביר את כל התהליך.
קשה לי לומר, אבל באמת נראה לי לפעמים שיש עמים ומדינות שמגחכים את עצמם לדעת, הם בפיגור של 3,000 שנה. לפני 3,000 שנה ירושלים הפכה לבירת ישראל. הקדוש ברוך הוא הבטיח את זה לעם ישראל, שם הייתה עקדה, שם היו אברהם, יצחק ויעקב, שם דוד המלך קנה את גורן הערבנה, ושם שלמה המלך בנה את בית המקדש. נו, אז הם לא מכירים בזה. שמע, בואו אני אגיד לך משהו, אני מתכוון לישון הלילה, אני לא אער בגלל זה, בסדר, הם לא ימצאו את השבת, זה בא מהקדוש ברוך הוא, הם לא ימצאו את השמיטה שאנחנו נמצאים בה, וזה מהקדוש ברוך הוא, אז ייקח להם עוד 100 שנים, והם יבינו שעושים שמיטה. הרי כל המצוות שיש לנו, הם התחילו לעסוק בהם לפני, במקרה טוב, 300 שנה, במקרה פחות, 150 שנה, והם חושבים שהם מגלים, סלח לי על הביטוי, מגלים את אמריקה. טוב, גילינו לפניהם, ירושלים היא בירת ישראל, זה חבל רק שאנשים באמת
מכובדים,
נקרא נאורים, מודרנים, ובסך הכל תומכים במדינה, לא מבינים את העניין הזה, אז ייקח להם עוד קצת זמן, הם יבינו מה.
איך זה להיות שר החקלאות, שומר מצוות בשנת השמיטה? זה סיטואציה, איך לומר?
כן, אני, א', זה נכון, זו שאלה... נכונה מאוד, כי זה מרתק, העניין הזה, יש פה דעות, ויש פה חלומות, ועשיות, והרבה דברים. אני עסקתי בשמיטה כבר כמה שנים לפני השמיטה הנוכחית, אני גם בן קיבוץ סתירת צבי, אז אני קצת מכיר את זה עוד משם, אבל בשנים האחרונות עסקתי בזה להכין את השמיטה הזאת, ודאגנו שיהיה תקציב משמעותי של מעל 100
מיליון שקל. כן, אבל בשוטף שאתה מאשיר תקציבים, ואתה יודע שהכסף בסוף בקצה מגיע ליהודי, שלצערנו הרב אולי לא שומר שמיטה, שאתה מאשר מתוקף תפקידך, אתה שר חקלאות.
טוב, אז עוד לא הגענו לגאולה השלמה, ולא כל היהודים מניחים תפילין, ולא כולם שומרים מצוות, וגם לא כולם מקפידים על שמיטה קלה כבחמורה, וגם יש שם שיטות שונות, אני רק ברשותך אגיד משפט שנחשפתי אליו, אני כהן, אז אני, יש לי אינטרסים, אתה יודע, בית המקדש וכדומה, אז שאלתי כמה רבנים...
ניגוד עניינים קוראים לזה.
זה לא ניגוד עניינים, זה אינטרסים. שאלתי כמה רבנים, תגידו, מה עושים משנת השמיטה עם ביקורים? הרי כתוב שתביא מאדמתך, אבל לא אדמתך כי אתה מזכיר. עכשיו אתה מחויב, אתה לא מחויב, אם ברכה בלי ברכה, יש רש"י ידוע על הפסוק שאומר שגם בשביעית מביאים כל הגדולים אחריו, אומרים שלא מביאים, אין הלכה פסוקה. בסוף שאתה מחפש מישהו שאומר זה כך או כך, הרמב"ם, מישהו, אין הלכה פסוקה. בקיצור, סוגיה להן בה, ותשבי תרץ קושיות ובעיות.
למזלך, נכנסת לתפקיד בסוף השנה העברית, לא נותרו לנו עוד הרבה חודשים עד לסוף השמיטה, אז יש איזה כמה ועדות וצ'קים שצריך קצת לתת להם שוטף פלוס 90, ואתה כבר אחרי ראש השנה.
אנחנו גמרנו עם השוטף פלוס 90, אנחנו מדינה משלמת שוטף פלוס 30, ואנחנו מכינים את השמיטה הבאה, ואנחנו רוצים לעשות תוכנית חיסכון, כמו שלמורים יש כל 7 שנים שנת שבתון, שהמדינה משתתפת בחיסכון הזה, והמורה, אנחנו רוצים לעשות דבר דומה עם החקלאים.
יפה.
ואז יהיה להם חיסכון שמאפשר להם בלי טובות של המדינה, יהיה להם חיסכון כמו מורה לצאת, לשבות שנה.
אז הופכים גם את העניין לעניין רווחי, לאו דווקא קשור לדת, אלא בכלל עניין צרכני שעוזר לענף.
יש היום יותר ויותר דיבורים על שמיטת כספים, לפחות לאנשים המוחלשים ואלה שבאמת לא יכולים להחזיר, לעשות זה בצורה מוסדרת, או להשאיר אותם באיזה מדף בהוצאה לפועל, שאף אחד לא זוכר מה, כמה ולמה. בהחלט יש פה יוזמות משמעותיות ביותר שאנחנו מתכוונים להיכנס אליהן, מיד בתום השביעית הזאת, בתשרי הבא, אנחנו נמנה ועדת שמיטה כמתחייב בחוק, שהיא מונה כ-15 חברים, מכל הזרמים דרך אגב, מכל האוכלוסיות, ונכין את השמיטה לעוד 7 שנים, אנחנו
שמחים
שנפלה זכות בידינו.
אכן, שר החקלאות והשמיטה, השר אורי אריאל, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב. חברת הכנסת רחל עזריה, מפלגת כולנו, שלום וערב טוב.
שלום וברכה.
הודעתם של שר החינוך נפתלי בנט ושל שר אוצר משה כחלון, סייעת שנייה בכל גן. את הובלת בעבר את מחאת העגלות, קראו לזה?
נכון, כן, נכון. שעסקה... במחאת הקיץ לפני קרוב 4 שנים.
עסקה בדיוק בנקודה הזו.
כן.
על מה אנחנו מדברים? על סייעת לכל גן ממלכתי, ממלכתי דתי, או שיש עדיפות לפריפריה, עדיפות לגנים מסוימים?
אז זהו, זה סייעת לכל גן עם מעל ל-30 ילדים, כשהתקצוב של המדינה הוא בהתאם לאשכולות, שבאשכולות הסוציו-אקונומיים של היישוב. זאת אומרת שהיישובים הפחות מבוססים מקבלים אחוז מימון הרבה יותר גבוה מאשר היישובים יותר מבוססים, אבל זה מתחיל ב-60% מימון, ממשיך עד 50% מימון. זאת אומרת, האשכולות החזקים יהיה בהם 50% מימון מעלות התוכנית, ובעצם מה שמאוד מאוד יפה, ובעיניי זו הדרמה הגדולה, שההורים יצאו לרחובות ואמרו, אנחנו דורשים שהמדינה תיקח אחריות, גם על החינוך של הגיל הרך, ילד לא נולד בן 5, כבר מגיל 3 הוא צריך את הטיפול, ולא רק שהחינוך הפך להיות חינם, אלא גם עכשיו החינוך הופך להיות חינוך איכותי, עם יותר אנשי צוות, ויש לנו פה התקדמות מאוד משמעותית של החברה שלנו, והבנה שהגיל הרך הוא גיל שבעבר היה נשכח, אבל עכשיו הוא גיל מאוד מאוד חשוב, הוא נמצא על ראש שמחתם גם של שר החינוך וגם של שר האוצר, וזו הצלחה מאוד גדולה.
קודם כל צריך לראות מאיפה התקציב של הסיפור הזה, כי ככל הנראה מדובר בהרבה כסף. רעיון מבורך.
מתקציב המדינה, כי זה בעצם השקעה בעתיד, בהשקעה בעתיד של הילדים שלנו.
כן, כי אנחנו שומעים הרבה על מצוקה של מחנכים בכלל, עם תקציב מאוד קטן, משכורות נמוכות, מקצוע החינוך לא כל כך מועדף, ואם זה הולך להתווסף על הגב שלהם, אז אולי יוצא שכרו בפסדו.
לא, אבל זה עוד אשת צוות. זה לא על הגב שלהם, שמה שהם כבר עושים, זה עוד אשת צוות. זה בעצם, זה לקיחת אחריות, להפך. אני חושב שצריך באמת לדעת, לומר, אתה יודע, לברך גם על הטוב. אני יודעת שאנחנו רגילים לראות את הרע, אבל צריך לדעת לברך על הטוב. ויש פה תוכנית מצוינת, שתאפשר חינוך כמו שצריך לכל ילדי ישראל, זו בשורה טובה גם...
כשאת אומרת לכל ילדי ישראל, את באמת מתכוונת לכל ילדי ישראל?
אז כמה שאני יודעת, זה לכל ילדי ישראל.
מעניין, כי נדיר שהחלטות כאלה באמת בסוף הן רוחביות על כולם, תמיד יש איזה מגזרים שמופלים לפה ולשם, כי איזושהי תקנה צצה והם לא עומדים בתקן הזה. נבדוק את זה אבל.
בסדר. טוב, אז אני מאחלת לכולנו חינוך טוב יותר לכל ילדי ישראל, אני מאחלת לנו שאנחנו, שתמיד ההורים ידעו לצאת ולדרוש את הדברים שחשובים לילדים שלהם, אני מאחלת לכולנו שנוכל לגדל את הילדים כמו שצריך, עם חינוך כמו שצריך, בבריאות כמו שצריך, ברווחה כמו שצריך, שזה המפלגה שלי, כמה מפלגת כולנו, אנחנו עובדים יום יום שעה שעה כדי לעשות את העבודה הזאת.
אכן, הנה רק אתמול או שלשום שמענו על התיקון בסוגיית הקייטנות, תקציב הקייטנות יגיע גם הוא לכל ילדי ישראל בניגוד לשנה שעברה, אז אנחנו בהחלט בדרך לדברים טובים. חברת הכנסת רחל עזריה, מפלגת כולנו, תודה רבה.
תודה רבה.
שניים איתנו על הקו, ישראל אליסף, שלום לך.
וברכה.
ממרכז תחום גנים בפורום ועד ההורים, והרב יצחק גולטנופ, שלום גם לך.
שלום וברכה.
רשת גני בית יעקב. אני רוצה לשאול אותך, ישראל, קודם כל, האם הוספת סייעת בגן היא דבר מבורך?
קודם כל, זה לא רק הוספת סייעת בתוכנית הזאת, קצת מעבר לזה, אבל אני חייב להגיד שזה צעד מבורך. ואם לפני שנה הייתי אומר שבעקבות העבודה הרבה שעשינו ועדי ההורים, שאני מרכז את תחום הגנים בפורום ועדי ההורים, ביחד עם ארגוני הורים נוספים וגננות וסייעות, אם הייתי אומר שיהיה תוספת של 400 מיליון שקל לבסיס התקציב של משרד החינוך, לטובת הגיל הרך, אומרים שאני צריך...
אשפוז.
אבל זה קרה, וצריך להגיד תודה. בוא נתחיל מזה. שורה התחתונה צריך להגיד תודה, יש שינוי לטובה.
אבל...
אבל מה, אנחנו קובלים, כן, בוודאי, יהודים טובים תמיד יש את האבל, אבל בתוכנית עצמה, השר החינוך בנט אמר שהתפנה עכשיו סוף סוף זמן לגננות, להתעסק יותר בפדגוגיה ובקשר עם ההורים. איפה הוא? כדוגמה אישית, למה הוא לא מתייעץ עם הורים? אנחנו שנתיים עובדים על הנושא הזה, רצים על זה על כל חברי הכנסת, הכנסנו את הנושא הזה לקונסנזוס מאוד רחב, מימין ומשמאל, חרדים, ערבים, כולם נפגשנו, הכנסנו את הנושא הזה בשיח הציבורי. יש עוד כמה דברים שלא חשבו עליהם ושאפשר לפתור אותם.
למשל.
הדבר הגדול, המחיר הגדול זה באמת הכוח אדם, זה הסייעת הנוספת, אבל יש דברים נוספים. למשל, ילדים שמגיעים לגן רשמי בגיל 3, הם לא יכולים לחכות עד 2.5 לארוחת צהריים, ולא חשבו על זה. למשל, מה עושים עם גן שיש בו 25 ילדים בני 3 לא גמולים, ואין סייעת תוספת, כי זה רק מ-30 ילדים. אנחנו כל הזמן דיברנו שבכל גן עם 10 ילדים בני 3...
אבל בסוף צריך איזשהו קריטריון, וקשה, אתה יודע...
הקריטריון הוא פשוט, הקריטריון הוא פשוט. גן שיש בו, אפילו גן רב גילאי, שיש בו 3 גילאים ביחד, יש בו 10 ילדים בני 3, תשימו עוד סייעת. יש 5,000 גנים כאלה בארץ, עם 10 ילדים בני 3, זה 500 מיליון שקל. עכשיו, עכשיו תשאל שאלה, הרי התוכנית שמדברים עליה היא בערך 500 מיליון שקל, אולי קצת יותר.
אתה דורש בעצם להכפיל את התקציב.
אני אומר, כן, בפירוש, אני ישבתי עם ראש הממשלה שבוע לפני הבחירות, הצגנו לו תוכנית חומש מסודרת, שבה דיברנו על דבר ראשון, נוסיף סייעת בגנים, בכל גן עם 10 ילדים, דיברנו על התאמה של המבנים, פיזית, הכניסו ילדים בני 3 לגנים שלא מותאמים לגילאי 3, אין בהם מסלות נמוכות, אין בהם הגנית לרחיצה של ילדים שפספסו.
אוקיי.
זה דבר שאתה תחשוב עליו.
אני שומע את הדברים, אבל לפני שאנחנו מגיעים להכפלת התקציב, אנחנו רוצים קודם כל לבדוק שאין כאן אפליה בתקנה הזו, והאם באמת כולם מקבלים את 100% מתקציב מימון הסייעת. הרב גולדקנופ, אתה איתנו?
אני איתך לכל אורך החזית.
כנראה בדקת את הסיפור הזה. זה נכון שבני הילדים החרדים...
אני גם עם ישראל אל יסף, הרבה הרבה זמן בנושא הזה דנים, ואני מקווה שהפעם ההחלטה היא החלטה גורפת לכל עם ישראל.
אני שומע, לפחות איזשהו מקור במשרד החינוך אומר לי, תבדקו היטב, הילדים החרדים יקבלו גם בגנים, הגננות, רק 75% ממימון משכורתה של הסייעת הנוספת.
אני לא חושב שאנחנו נקבל פחות, אין שום סיבה היום. באותו יום שאת מודיעים בבוקר שאוסרה אפליה של הקייטנות במדינת ישראל, וכל עם ישראל וכולנו כאחד, כי יש לנו היום גם מציאת כולנו איתנו, לא רק יחד אלא כולנו כאחד, אז באותו יום תגיד לי שבסייעות, בגנים רגילים יקבלו רק 75%, נראה לי קצת מוזר. ישראל, אני חושב שאתה תצטרף איתי לאותה מקהלה, שאנחנו לא נסכים שיהיה איפה ואיפה במדינת ישראל. אני חושב שהסתיימו העידן הזה שגננת מופלט או סייעת מופלט, אני חושב שזה אנחנו כבר לקראת סיום. עדיין לא הסתיימה, אבל עשינו עבודה של שנים שהגיעה לכנסת, הגיעה להסכמים הקואליציוניים. יש אוזן קשבת גם במשרד האוצר, גם במשרד החינוך לנושא הזה. ייתכן הדברים לא הובנו, אולי קראו, אולי דברו על איזה מקומות שלומדים לא כל היום, אבל מקום שיש שם ילדים בגיל 3, בגילאי 3, אני לא חושבת שיגידו לסייעות.
אנחנו בודקים עכשיו את הפרט הזה, נקווה שלא.
אבי, שמה ייתנו סייעת תוספת, ובמקום שיש סייעת חרדית, אז הם יהיו כמו השפחות החרדיות. שם יגידו רק סייעת אחת. אני לא מאמין ש...
אני גם לא מאמין, אנחנו בודקים את העניין הזה, אני גם לא מאמין שיש באמת אפליה כזו, אבל...
מה גם שאני רוצה לומר לך, כשהשר הכריז על כך, היה גם שם סגן השר הרב מאיר פרוש, שאני עושה איתו בשבועות האחרונים ימים ולילות בנושא החינוך וקידום ושילויים בדברים הללו, ואני חושב שהוא מבין טוב טוב, יודע טוב, הוא יעמוד על המשמר.
אוקיי, הרב גולדקם, אתה זוכר שיש לנו סיכום שאנחנו כל פעם מסמנים וי במהלך הקדנציה על מצוקות שנפטרו, וסימנו וי גם על הנקודה הזו. ישראל אליסף, משפט אחרון קצר שלך, מה אתה אומר?
כן, פורום ועדי ההורים מייצג 80, קרוב ל-100 כבר, ועדים יישובים מכל הארץ, חרדים, ערבים, חילונים, כולם ביחד, אנחנו מייצגים את כולם. אם תהיה אפליה, אנחנו נוציא אנשים לרחובות. לא תהיה אפליה במדינת ישראל בגנים, נקודה.
ישראל אליסף, מרכז חום גנים בפורום ועד ההורים, והרב יצחק גולדקנופ ממרכז גני בית יעקב, רשת גני בית יעקב. תודה רבה לשניכם. אנחנו נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
בהמשך לדיון הקודם בסוגיית גני הילדים והסייעת הנוספת בגני הילדים, אז אנחנו עדיין בבדיקה של תקציב הסייעות בחינוך החרדי. אין עדיין תשובה חד משמעית, אבל אנחנו בודקים את הסיפור הזה. בכל מקרה, אנחנו בשעה הבאה בין היתר נרחיב גם בנושאים המדיניים שלא עסקנו בהם בשעה הזו. ההחלטה של בית המשפט העליון האמריקאי בסוגיית ירושלים, יש כבר תגובה של ראש העיר בירושלים לעניין הזה, ונדבר בין היתר על הרפורמה של סגן השר הרב יעקב ליצמן בתחום של בריאות הנפש במשרד הבריאות. כל אלו בשעה הבאה. זה הזמן לומר תודה לצוות שלנו, לעורכת הראשית אסתי פלד, לטכנאי ישי פופובסקי, כאן אבי ממרן. אנחנו שווים יד חדשות אחרי חדשות השעה 8 לשעה נוספת כמובן, ואתם נשארים איתנו. שיהיה לכם ערב טוב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שוב שלום וערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית, כאן בקול חי, העורכת אסתי פלד, ישי פופובסקי על הביצוע הטכני. בשעה הזו כאמור נעסוק גם בנושאים המדיניים, אבל גם ברפורמה בשירותי הנפש, בריאות הנפש, סליחה, במשרד הבריאות, שהציג היום סגן השר הרב יעקב ליצמן. אבל נפתח את תחילה עם שניים שאיתנו על הקו, יוסי שריד ומנחם הורוביץ, שלום לכם. קו הטלפון, יוסי שריד ומנחם הורוביץ, שלום לשניכם.
שלום.
שלום רב אבי.
הפכתם ככה לברי פלוג את המעניינים שיוצרים הרבה מאוד שיח, גם שיח שמעניין בהחלט אותנו. אנחנו נפתח בידיעה הטריה שמתפרסמת בארצות הברית, שם הבוקר, ולפיה בית המשפט העליון קובע כי יליד ירושלים אינו יליד ישראל, הוא לא יליד ישראל, ולכן לא ברשומות, בארצות הברית לא יופיע כי הוא נולד בישראל. יש משמעות לכך מבחינה מדינית, איזושהי בחינה כלשהי, יוסי שריד?
אני לא חושב, זו המדיניות המסורתית של ארצות הברית, אפילו אי אפשר להאשים את אובמה, כי זו הנאה צרופה להאשים את אובמה בכל עניין, אי אפשר להאשים את הממשל הנוכחי, כי זו המדיניות שהייתה מקובלת על כל הממשלים לדורותיהם, לרבות ממשלים שהיו מאוד רצויים לשלטון כאן. ארצות הברית, כידוע, כמו שאר מדינות העולם, מעולם לא הכירה בירושלים כבירת ישראל, עד אשר תיושב שאלת ירושלים. וכנראה שהעמדה האמריקנית, לא כנראה, זה דבר ידוע, כנראה שהעמדה האמריקנית היא שירושלים בסופו של דבר תהיה בירה של שתי מדינות. ולכן ההחלטה של בית המשפט העליון האמריקני מהיום היא פועל יוצא ממדיניות ארוכת שנים של אמריקה, ולכן אין בזה שום שינוי.
מנחם, אתה רואה הבדל?
מי שקיבל את ההחלטה הרי זה בית המשפט העליון.
כן.
בארצות הברית, הרי זאת לא איזו החלטה של נשיא ארצות הברית.
כן, אבל רואים בכך ניצחון לאובמה, בגלל שלא מדובר כאן על הכרזה על ירושלים כבירה. זה נושא, כמו שאמר מר שריד, ותיק וישן. אנחנו מדברים על בכלל, זה כבר לא נקרא ישראל.
לא, ברגע, אמריקה נמנעה כל השנים, במשך עשרות שנים, מיום הקמת המדינה, נמנעה מ... לעסוק בסוגיה הרגישה הזו ששמה ירושלים. הרי אתה יודע שהשגרירות האמריקנית לא נמצאת בירושלים, ושאר השגרירויות של שאר המדינות בעולם. לכן זו סוגיה רגישה, אף אחד לא רוצה לגעת בה בטרם עת, אבל צריך לזכור שבית המשפט העליון האמריקני היום בהרכבו הנוכחי הוא דווקא בית משפט מאוד אוהד לכאורה לישראל, כי הוא...
יש שם באמת שופטים ליברליים שמצדדים בעמדת הממשל האמריקאי, ויש שם שופטים שמרנים שמצדדים...
לא, ההרכב הנוכחי זה לא... יש כמובן, אבל ההרכב הנוכחי הוא הרכב עם רוב שמרני רפובליקני מוצק, רובה מינויים כבר של הנשיא לשעבר ג'ורג' בוש, ולכן אני חייב לומר שקצת הופתעתי, והם בדרך כלל גם מאוד לעומתיים לאובמה, ולכן קצת הופתעתי לשמוע שזו הכרעה שלהם, אבל כנראה שהם לפחות חושבים שהם יכריעו לגופו של עניין.
כן, למרות שיש שם איזשהו שופט שהוא נחשב פחות או יותר לשמרן ש...
קנדי, הוא לפעמים, השופט קנדי, הוא לפעמים מה שנקרא סווינג ווט.
לכן ההחלטה הזו גם לא עברה ברוב מוחלט, אלא שלושה מתנגדים, וחלק מן השופטים תמכו. אני רוצה לשאול אותך...
שלושה מתנגדים, דרך אגב, זאת אומרת, זה שישה מול שלושה, זה רוב מכריע. בדרך כלל ההחלטות החשובות שם נפלות ברוב של 5-4. שישה נגד שלושה זה
כבר יותר מסטנדרט.
הכרעה חד משמעית.
אוקיי, איך אתם מרגישים הערב הזה אחרי שבוע שאנחנו מדברים על חרמות ועוסקים בהחרמת ישראל עם הרבה צדדים ודעות שונות? איך אתם מסכמים שבוע כזה, מנחם?
תראה, קודם כל אני מאוד שמח שסוף סוף גם כאן בישראל וגם בעולם, גם הישראלים וגם אלי העון, כן, בארצות הברית, התעוררו כולם כדי לנסות ולצאת למלחמה באלה שמבקשים להחרים את כלכלת מדינת ישראל. ובסך הכל, אם שמנו לב, לדוגמה, שנגיד הצרפתים די נבלו מהתגובה החריפה של ישראל, ולפחות אותם נשיאים שם, כן, שבאו וטענו, כמו פרטנר ואחרים שם, כן, שטענו שהם אורנג', כן, שהם באו ואמרו בתחילת השבוע שהם מוכנים לוותר על מדינת ישראל ומוכנים להפסיק לשווק כאן את המוצרים שלהם, פתאום מצאו את עצמם מתחננים ממש שנזמין אותם לכאן והם רוצים להסביר לנו וכו'. אז בסך הכל, לתגובה לפחות הראשונית, הייתה, יש לכך פירות. מצד שני, תראה, צריכים לזכור שחוץ מאותם מדינות בעולם, או אותם גורמים אנטי-ישראליים בעולם שכן, הם מגדפים את מדינת ישראל ומחרימים את תוצרתה. הרי יש גם ישראלים שמסתובבים להם חופשי ברחבי העולם ומשפיעים דברי נעצה, כמו אותה חבורה שנקראת שוברים שתיקה, שבאו ותאמרו מלכתחילה שמה שבסך הכל הם עושים זה הם רוצים שבאמת צבא הגנה לישראל יהיה הצבא המוסרי בעולם, והם רוצים רק שאנחנו כאן בישראל נדע שישנם חיילים או קצינים שבוע לחוק, ואולי זה נשמע מאוד הגיוני ומאוד יפה. הם עורכים את תערוכות אנטי-ישראליות בשוויץ, במימון של ממשלת שוויץ, במימון של מדינות אירופאיות. אז למה אנחנו צריכים לחפש ולהשיב כל הזמן גורמים שהם גורמים פרו-פלסטינאים ברחבי העולם, כשיש לנו אותם יוצאים מכאן לישראל ומחרפים ומגדפים את מדינת ישראל? אז קודם כל, לפני שאנחנו מטפלים בחיר בבינלאומי, קודם כל צריכים לטפל באותם אלה שפוגעים במדינת ישראל מכאן.
אוקיי.
טוב, כמובן, קודם כל, למה להרחיק את העדות ולמה ללכת רחוק עד שוויץ? הנה, יש לכם כאן אדם קרוב מאוד, משוחח איתכם בטלפון, וגם אני שובר שתיקה, והם לא מחרפים ומגדפים, יש להם השקפה אחרת משלך, מנחם, ולא מציע לטפל בהם, אני מציע לכבד אותם. בכלל רצוי מאוד שנכבד גם השקפות אחרות, והדברים שלך עולים בקנה אחד עם דיבורים שאנחנו שומעים כאן לעתים קרובות שהעולם הוא אנטישמי, הוא אנטי-ישראלי, העולם הוא לא אנטישמי ולא אנטי-ישראלי. אני זוכר זמנים שנשאו אותנו על כפיים, גם בדאגה וגם באהדה. הרי מה הסיפור כאן? 50 שנה מדברים אלינו בנימוס, כמעט 50 שנה, 48 שנים. ישראל זכתה בהכרה בינלאומית כללית, ואין מי שמערער על עצם קיומה, כפי שנתניהו שוטף לנו את המוח כאן השכם והערב. אבל כל זה בתנאי, בגבולות 67. זו העמדה הבינלאומית הכללית, אין יוצא דופן, אף אחד לא חושב אחרת. הכיבוש חייב לבוא אל קיצו, ההתנחלויות לא חוקיות ודינן להסתלק מהשטח. זה כל הסיפור. אחרי 50 שנה של דיבור מנומס וסבלני, מתחילים עכשיו להתגלות סימנים של קוצר רוח מצד הקהילה הבינלאומית, עייפה נפשה לשקרים של נתניהו, ולא רק שלו, ולתחמנות שלו, ונשבר להם. אני לא רוצה להגיד לכם מה נשבר להם.
אני תמיד רק לא מבין למה כל ה... בוא נאמר שנגיד יש באמת איזשהו משבר והקהילה הבינלאומית באמת רוצה כן שאנחנו נחזור לקווי 67 ושאנחנו נקים מדינה פלסטינית וכו' וכו' דברים. אני תמיד לא מבין למה רק מדינת ישראל ישנה מעשי טבח במזרח התיכון.
הרי מנחם, אין לך מושג, אין לך מושג מה שאתה מדבר.
למה לא רואים בצרפת שום הפגנה אחת נגיד נגד טבח ילדים בסוריה? למה לא רואים הפגנה אחת בלונדון נגד מעשי זוועה במדינות אחרות באגן הים התיכון ולא רק כאן? למה רואים רק נגד מדינת ישראל?
אתה עושה אותה שגיאה שעושה נתניהו, אתה דוחק אותנו לפינה ומשווה אותנו לסוריה, לעיראק, לסודן, לדאעש. העולם מתייחס אלינו, בהבדל ממך ומנתניהו, מתייחס אלינו כאל מדינה שמשתייכת למשפחה אחרת לגמרי של עמים, ואנחנו מושבים אליהם ולא אל כל המראים בישים שאתה מזכיר אותם עכשיו. אבל האמת היא הרי הפוכה, תמיד זה הרי הפוך. הרי ישראל הופלטה כל השנים לטובה, ואיך אני אוכיח לך את זה? אתה פשוט, יש לך פה ושם חורים בבקיאות. ראה מה קרה לרוסיה מיד עם פלישתה לחצי האי קרים ולחבל, איך קוראים לו? דונבאס, כן? חבל דונבאס. הרי מיד, לא עברו ימים, מיד הטילו על סנקציות. ורוסיה היא בכל זאת מעצמה, אנחנו עדיין לא מעצמה בממדים של רוסיה. ואתה יודע שחרם על רוסיה הוא מאוד מאוד בעייתי מבחינת אירופה ומבחינת גרמניה בפרט. כי זה עולה להם הרבה כסף. אז מה כל הסיפורים האלה שישראל מופלט לרעה? ישראל מופלט לטובה. ואני מקווה שמה שלא עשה השכל שלנו, מה שלא עשה האחריות שלנו, אולי יעשה החרם. אני עצמי מחרים התנחלויות ותוצרת...
זה דוגמה, אגב, זה מוכר וידוע, ואין ספק שכאשר מדינות אירופה שומעות שיוסי שריד ולא רק אנשי שמאל במדינת ישראל, גם אחרי שכבר מתגוררים בשטחי יהודה ושומרון 350 אלף איש לפי הבנתך, לפי הבנתי 400 אלף איש, ואתם מסרבים לשנות את הדיסקט, אז אין ספק.
לא, אז הנה מצאת את האשם. לא, אני מוכן, אין לי בעיה, אני מוכן לקבל על עצמי את האשמה הזו. אני לא יכול להתנגד, מנחם, למה שאני בעצמי עושה כל השנים. אני לא חוצה את הקו הירוק, אני לא קונה לא יין ולא גבינות ולא מה שם עוד יש שם זיתים מהבוטיקים של
תעשייה יפה מאוד בדרום.
כן, יפה מאוד. קודם קורטים את הזיתים, אחר כך אוכלים מפרים של הזיתים, הכל בסדר. אבל אני, שירב לך, אני לא, ואני לא יכול להתנגד כאשר אחרים נוהגים כמוני. אני הרי לא חיכיתי לאירופה ולא חיכיתי לאמריקה ולא חיכיתי לאף אחד כדי להחליט איך אני רוצה לנהוג.
אני שואל, האם בעזרת השם מר שריד, אני מקווה שאנחנו נשוחח כאן בתחנת הרדיו קול חי, תחנה חשובה ולא רק, גם בעוד 10 שנים. אני שואל את עצמי, בעוד 10 שנים על פי הבנתי יהיו בשטחי יהודה ושומרון 700-800 אלף איש. האם גם אז אנחנו נמשיך את מסורת החרמות על 780...
לא יודע מה יקרה בעוד 10 שנים, אני רק יוצא מעודד מהשיחה הזו, שאתה מבטיח לי עוד 10 שנים, אז בסדר, אני אסתפק בזה.
לא,
חד
משמעית, לא רק אני, גם כל המאזינים שלנו.
הרבה יותר, הרבה יותר.
האשימו אותי בהרבה דברים, אתה יודע, ואני מקבל בדרך כלל ברוח טובה את האשמות האלה. אני לא יודע אם זו מעלה גדולה ואם זה יתרון גדול, אולי זה אפילו חיסרון, אבל אני ב-48 השנים האחרונות לא שיניתי במידה ניכרת את דעותיי. ואני מניח שגם במלאת 58 שנים לכיבוש, גם אז כנראה עמדותיי יהיו עדיין יציבות. אבל אני יודע, הלוואי שנחיה קודם כל עוד סוף שלנו.
לא, אין ספק.
הלוואי שמדינת ישראל תחיה.
המדינת ישראל תחיה ויוסי שריד יחיה, ואנחנו בעזרת השם נשחח גם בעוד 10 שנים ושנשמע.
אני לא יודע למה כשאתה תמיד מרגיע אותי, אני אחר כך מתחיל להיות כל כך מודאג.
אבי, אתה איתנו?
אני איתכם, אני פשוט מאזין מהצד, שומע את ה... רק שאלה אחת יש לי לשריד, ברשותכם, יוסי.
אפילו בגלי צהל אנחנו טוענים שלא בטוח שאנחנו צריכים מנחה, אבל המנחה הקבוע שלנו שעכשיו הוא באמריקה, הוא מדווח על משחקי ה-NBA, הוא בחור כל כך נחמד שאנחנו לא מוותרים על החברות.
לא, אני הפנמתי את זה וישבתי בשקט. ואני רק רוצה לשאול אותך, האם באמת באירופה עושים את ההבדל הזה בין ההתנחלויות לתל אביב?
בוודאי, הם אומרים במפורש.
האם ההסתה...
הרי אותו נשיא צרפת שמנחם התמוגג ממנו לפני כמה דקות, הרי עוד בעוד כמה ימים, לכל יותר בעוד כמה שבועות, הרי הם עומדים להגיש הצעה למועצת הביטחון, אז אני מניח מנחם יהיה נלהב פחות והתרגש פחות. למועצת הביטחון, אני מאוד מקווה שאמריקה לא תטיל הפעם וטו על ההצעה הזו. זו הצעה שמוסכמת על כל מדינות העולם כמעט בלי יוצא מן הכלל, וההצעה הזו מפרידה פרד היטב. ההכרה בגבולות 67 היא הכרה בינלאומית כללית, לרבות הכרה ערבית, על פי היוזמה המוכרת של הליגה הערבית. אם אנחנו מתעקשים שאולי גם נאבד במוקדם ומאוחר את ההכרה הזו, אז יכול להיות שאם נעשה מאמצים גדולים, אם בנימין נתניהו יעשה מאמצים גדולים, אנחנו נאבד את הנכס הזה של הכרה בינלאומית כללית בגבולות 67. זה יכול להיות, ואז נחזור לגבולות 47, אבל אני לא מציע לוותר על הנכס.
אוקיי, מנחם, עוד 10 שנים, כמה מנדטים יהיה על הליכוד?
עוד 10 שנים?
לא, אם כבר
טיפסת
ב...
כמו ששמת לב, מר שריד ידידי, הוא יודע מה יהיה בעוד 10 שנים, מה אתה שאל אותי את השאלה הזאת?
לא, אם הכפלת את אוכלוסיית יהודה ושומרון, צריך להכפיל גם את המנדטים של הליכוד.
זה לא יהיה חשוב כמה, זה לא יהיה חשוב כמה מנדטים
יהיו לליכוד. אני אומר לך משהו, כל עוד, אנשי המרכז והשמאל במדינת ישראל יבינו, שמשהו מתרחש באזורנו, ומשהו מתרחש בשטחי יהודה ושומרון ובתוך מדינת ישראל, הם עדיין ידברו כמו שאומר יוסי, ואני אגב מצדיע לו על זה. יוסי משמיע היום טענות ששמענו ממנו כשהוא היה בן 24, עוזר מדיני של ראש הממשלה לוי אשכול. לא שינה בעמדותיו. כל עוד לא יהיו שינוי, לא ישתנו עמדות השמאל במרכז במדינת ישראל, אז ראש הממשלה הבא ימשיך להיות בנימין נתניהו, והליכוד לא יקבל 30 מנדטים, יקבל 35 מנדטים.
כי המציאות היא המסבירה הטובה ביותר והמשכנעת הגדולה ביותר. כשהמציאות תכה בכיס ותכה בראש, אז הדברים יראו אחרת.
ריכוח שכנראה לא הסתיים.
אל תהיה כל כך זכוח שענן ובוטח.
טוב, אנחנו...
אני חושב לפני את הדברים שלך,
מרקקל. נחתום בנקודה הזו. תודה רבה. יוסי שריד ומנחם אורביץ, תודה לשניכם, תודה.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו לרפורמה בבריאות הנפש, הציג היום סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, רפורמה שהוא יזם לפני כשנתיים ומוציא לפועל עכשיו, החל מהראשון ביולי, תחילת חודש הקרוב. קצת רקע לדברים לפני שנדון בפרטי הרפורמה הזו. כמו רפואת הגוף, כאשר רפואת המשפחה, רפואת ילדים, כל מה שקשור לרפואת הגוף, אזרחי ישראל מקבלים קודם כל שירות מקופות החולים, ורק במידת הצורך מועברים לבתי החולים. רפואות הנפש עד היום היו בעיקר בבתי החולים, פחות בקופות החולים. הרפורמה אומרת כי כל הטיפולים, גם ברפואת הנפש, פסיכיאטריה ותחומים נוספים, יחלו גם הם בקופות החולים. חצי מיליון שקלים יוקצו לסוגיית בריאות הנפש בשנה, יותר, עד עכשיו זה היה 200 אלף שקלים. במסגרת התקציב הזה גם יבנו מרפאות חדשות, ינתנו שירותים, וכמובן הרבה מאוד משרות חדשות בתחום הזה של בריאות הנפש. האם זה טוב? האם המהלך הזה יוביל לשינוי משמעותי בתחום האפור, כל כך מודחק, שאנחנו לא עוסקים בו ביום יום, לא רואים אותו בביתנו, ברוך השם, רק מי שבאמת נחשף לעניינים הללו, בעיקר אנחנו כציבור חרדי, שלצערנו הרב, נמצאים בסוג של הכחשה לפעמים, על מציאותן של מחלות נפש בקרב קרובינו. האם הדבר הזה יכול להביא לשינוי לטובה או לרעה? מה המשמעות של הדברים הללו? אנחנו פותחים עם הרב אריה מונק, שלום לך.
ערב טוב.
מנכ"ל הבית החם. הבית החם מפעיל 11 מרפאות פסיכיאטריות.
אכן כן. הסוגיה הזאת שאתה מדבר עליה, ואתה מדבר שהציבור החרדי ככה קצת לא מכיר בה, אנחנו סוחים וזה מקום העבודה שלנו ב-13 שנים האחרונות. עכשיו תראה, לפני 8 שנים, כשאני פתחתי את המרפאה הראשונה באלעד, אחרי שראיתי שאין שירותים לציבור החרדי בכלל, לא הייתה, המושג הזה של מרפאה לבריאות הנפש לא הייתה קיימת. הקמתי מרפאה, אמרו לי, כל ותיקי התחום, אריה, אחד לא ייגש למרפאה הזאת, חבל על הכסף, חבל על האנרגיות. היום אנחנו עם 11 מרפאות, עם 49 אלף שעות טיפול בשנה. הציבור נוער בהמוניו. אבל, יש פה אבל אחד שצריך להדגיש, הציבור מגיע כי הוא מאמין לבית חם, כי הוא יודע שבבית חם הטיפול הוא דיסקרטי, הוא יודע שפרט אחד...
והוא מותאם לקהילה, הוא מותאם לקהילה.
הוא תפור לקהילה, הוא בנינו אותו לצורך הקהילה. אני ברוך השם אדם שבא מתוך הקהילה, גדלתי חרדי כל חיי, אני מכיר את הרגישויות, הניואנסים, והמרפאות מותאמות, משלב המזכירה שאנחנו לוקחים מזכירה שגרה בעיר אחרת בכדי שהחברה השכנה לא תכיר ועד חדרי ההמתנה ועד הרופאים, הכל מותאם ותפור למגזר החרדי.
בוא נניח רגע למגזר החרדי בצד ונדבר בגדול על הרפורמה הזו בבריאות הנפש. המטרה היא כמובן טובה, הכוונה טובה לתת יחס אחר לרפואה הזו בכלל ולחולים. אנחנו מדברים על קופת חולים, פתאום זה ייכנס לתחום של תחרות ושל שיווק ורצון של קופות החולים לתת יותר. מצד שני, אחרי כל כך הרבה שנים שהסיפור הזה עובד תחת כנפיה של המדינה, לעשות כזה שינוי, המעבר, התפר הזה, עלול לפגוע בהרבה מאוד אנשים, והם אנשים חלשים שאין להם את היכולת לדרוש את המגיע להם, ואולי פה תמונה הבעיה.
אז תראה, קודם כל אתה צודק ב-100% שאחרי המון שנים שדרך אגב אתה לא הזכרת את זה, ניסו להעביר את הרפורמה הזאת. הרי לפני 16 שנה כבר ניסו להעביר את הרפורמה הזאת ולא הצליחו, מאחר והיו אין ספור התנגדויות שגם היום הם מושמעות הלוך וחזור ומהלכות עלינו אימים שזה יגמור את, 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 את הטיפול ברפואת הנפש. ודרך אגב, אני מסכים עם הפחד. הפחד הוא כזה כי שינוי זה דבר שיכול להפיל.
בוא נפרוט את זה ברשותך הרב מונק לפרטים. הרי חולה שיש לו מחלה נפשית קשה נניח, והוא צריך סדרת טיפולים מאוד ארוכה אצל פסיכיאטר, זה לא כמו רופאי ילדים שהילד מגיע, מודדים לו חום, נותנים לו אנטיביוטיקה ושולחים אותו הביתה.
אכן.
זה דורש טיפול ארוך. עכשיו, נכון. כשהוא בתוך בית החולים הממשלתי, אף אחד לא משלם על כל טיפול,
רגע, מה זה אף אחד לא משלם? המדינה משלמת.
המדינה משלמת.
וגם לה יש גבול כמה היא מוכנה לשלם.
נכון. לקופת החולים אבל יש אינטרס מובהק לקצר את המהלך, לעשות את זה הרבה יותר זול, לתקתק את החולה הבא, כמו שאומרים, לנצל את לוח הזמנים שיש לה, להכיל יותר חולים בפחות הוצאות. ככה זה, זה גוף פרטי.
אז תראה, קודם כל, קופת חולים לא גוף פרטי. וכמו שאתה אמרת ב... בפתיחה שלך לנושא, עם טעות קטנה, לא מדובר ב-200 אלף, אלא ב-200 מיליון וב-500
מיליון. ודאי, ברור. כן. 200 אלף, כן. סליחה, טעיתי טעות, כן, לשונית, כן.
עכשיו תראה, הקופות קיבלו 440 מיליון שקל כשאני דרך אגב יושב במנהלת הרפורמה ויודע כל שקל לאיפה הולך ומה הקופות היו אמורים לעשות איתם. בגדול אתה צודק שכגוף פרטי, קופות חולים שהם גופים לא פרטיים אבל כלכליים מאוד ומנסים לחסוך על כל שקל, אנחנו אמורים לחשוש מאוד מהנושא הזה שהם ינסו לקצץ בטיפולים. אבל למה אני רגוע? אני רגוע כי יש פה בן אדם שקוראים לו הרב ליצמן. אני לא מנסה, אתה יודע, להגיד עליו דברים טובים כשאין מקום, אבל מדובר בבן אדם עם המון ניסיון, ואסור לנו לשכוח שהוא חתם על הרפורמה הזאת. ואוי ובוי אם חס וחלילה העסק הזה ייכשל, כי זה יהיה כישלון שרשום על שמו. הרב ליצמן הקים מנגנונים...
כלומר, אתה אומר, בקטע האישי, בנקודה הזו, כשמי שמפקד על המהלך הזה מוכר כמי שירד לפרטים ולא ישן בשקט בלילה עד שהרפורמה הזו לא תיושם על כל פרטי, אז זה קצת מרגיע אותך?
זה מרגיע אותי כי ככה הוא הוכיח בעבר. הרב ליצמן הוכיח בעבר, כשהיה את הרפורמה של רפואת שיניים, והייתה התנגדות, קופות החולים לא רצו את זה, זה היה ממש מטרד עבורם. הוא אמר להם, אין בעיה, אתם לא רוצים, אני מקים קופת חולים חמישית שנותנת רפואת שיניים, ואחרי זה תתמודדו שבורחים לכם לקוחות. הרב ליצמן, יש לו את ה... אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל הוא בולדוזר, יש לו את הכוח להעמיד את הדברים. כן, הוא יודע לעשות את הדברים. ואני אומר לך, הוא לא ירצה אחרי, איך אומרים, אחרי כל כך הרבה שנים שהוא קצר, כל כך הרבה הצלחות, אני לא מאמין שהוא יסכן את עצמו, ולכן זה לוקח אותי למקום שגם בנושא של העברת המידע, אנשים שואלים אותי, וגם במרפאות, אתה יודע, 11 מרפאות, והמזכירות מתקשרות ואומרות לי, הרב מונק, מה אנחנו עושים? מה אומרים לאנשים? אנשים פוחדים. אני אומר להם, תשמעו טוב, על אחריותי, 9,000 לקוחות של בית חם ילכו לרחוב אם אני צריך להעביר גרגר מידע אחד לקופות החולים.
Okay.
קופות החולים לא יקבלו שום מידע.
הדברים ברורים, צריך לעשות הכל, ואני אומר את זה גם להרבה מאוד מאזינים ששומעים, ויש להם קרובי משפחה שמטופלים בבריאות הנפש, שהמעבר הזה בין הגוף הממשלתי לקופות החולים יהיה חלק, יהיה כליל, לא הכל בימים הראשונים מסתדר, ופתאום קביעת תורים ותיאומים ודברים שהיו רגילים אליהם שנים, פתאום השתנו להכיל את השינוי הזה.
לא, אני אומר לך, סליחה, אבי, אני רוצה שיהיה ברור לכל המאזינים, שום דבר לא משתנה, התורים נקבעים מולנו, לא יצטרכו לקחת תופסי 17 בקופות חולים.
אתה מדבר על הבית החם, אני מדבר עכשיו על הרבה מאוד אנשים שהיו רגילים לקבל טיפול בבית החולים, בצורה שהיא קיימת כבר כל כך הרבה שנים, ופתאום, אתה יודע, אבל דווקא אלו חולי הנפש...
אבל זה שינוי מבורך, תראה,
שינוי מבורך, שיושב, השינוי קשה, כן.
תראה, קשה, אבל אם בחור שיושב באופקים או בדימונה,
טוב.
או בבאר שבע, צריך לנסוע עד רחובות לקבל
הנקודה
טיפול.
הנקודה בהחלט ברורה, הרב אריה מונק, מנכ"ל בית החם, תודה רבה לך על השיחה הזו, ואנחנו עכשיו שלום. עוברים אל הרב בנימין פישר, יושב ראש אגודת מגן לחולה, שלום לך הרב פישר.
שלום וברכה, ערב טוב.
כיועץ רפואי עם הרבה מאוד שנות ניסיון, חוות דעתך על הרפורמה.
סוף סוף. סוף סוף. איך עיתון גלובס היום פתח את הכתבה שלו, את המאמר שלו על הדבר הזה, 25 שנה אחרי שהמליצה על כך ועדה ממלכתית, ושלוש שנים אחרי שנחתמה באופן רשמי, הרפורמה בבריאות הנפש אמורה להיכנס לתוקף. זה סוף סוף. הרי אל תשאל מה יהיה, תשאל מה היה.
וואה.
מה היה? מה אנחנו היה
מערכת, לנו? ברגע שהיא מערכת ממשלתית מסורבלת, בירוקרטית, ישנה, בלי תחרות, בלי לחץ, בלי לתת דין וחשבון לאף אחד, אנחנו כבר מצליחים להבין מה היה.
תראה, כל בית בישראל שיש שם מישהו או מישהי, ילד או ילדה, גדול או גדולה, לא משנה הגיל, שמישהו לקה בחושת נפש, קלה וקל וחומר חמורה. זה כדברי הנביא, כדברי הקינה, מאי חמרמרו נהפך ליבי בקרבי, זה בגדר מחוץ שקלה חרב בבית כמוות. זה פשוט טרגדיה שאי אפשר לשאת אותה, קוסטר אלה שהבית היהודי אין לו את היכולת ואין לו את הכלים לשאת את זה. מדינת ישראל על כל זרועותיה ושלוחותיה נתנה אפס עזרה, ובמקום להנגיש את העזרה למשפחה היא עשתה את הכל כדי שהחולה לא יקבל עזרה, לא יתאים למגזר שלו, וזה היה חטא על פשע, זה היה מר ממוות. מי שלא מבין מה אני מדבר, שילך לרחובות וירקוד וישמח. אבל מי שטעם את הטעם המר הזה, מבין בדיוק למה אני מתכוון. לכן אני אומר על הרב ליצמן, שחיינו וקיימנו והגיענו, שהוא הגיע לתפקידו, במאמר המוסגר, תרשה לי לתת ביטוי לא פרלמנטרי, ברוך שפטרנו מקודמתו, ממש ברוך שפטרנו, היא הייתה... ברוך שפטרנו, נאמר ככה.
כן.
ובאמת אני, לעלות... אני נותן את מלוא הקרדיט לרב ליצמן, שיש לו מיגו, שהוא יודע מה שהוא עושה, ואני מניח שהוא יישב על הרפורמה כמו שקודמי אמר, ואני חושב שייצא מזה רק טוב, כן. וזה רק יקדם.
אני רוצה לעלות נקודה נוספת שהרפורמה הזו מתעדת לעשות, ייקח קצת זמן, אבל אני חושב שבבסיס הרעיון זאת הנקודה, אם אנחנו מדברים על בריאות הנפש, בשנים הרבות האחרונות, המושג הזה שנקרא חולי נפש קיבלו עדיפות ב'. בכל מה שבא לידי ביטוי, בטיפול, בתקצוב, בהתייחסות אליהם, כי הרי לא רואים כאן פצוע, שוטט דם, שמיד כולם חשים לעזרתו, וכל מיטב הרופאים מתבגויסים כדי לסייע, לא מדובר בסך הכל בן אדם שחולה במחלת נפש, אז הוא ינסה את התרופה ההיא, ואת התרופה ההוא, ואת הרופא הזה, זה לא הולך, זה המצב, המשפחה משלימה עם זה, ככה, זה נהיה כזה על הגב שלנו. אני חושב שמטרת הרפורמה היא להפוך את בריאות הנפש למחלה, בדיוק כמו לצערנו הרב המחלות הידועות הנוראיות, שאנחנו מתייחסים אליהם כפיקוח נפש, ודוחים את כל התורה כולה בשבילם.
תראה, אני זוכר ששאלתי את מורי ורבי, זכרונו לברכה, את רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, בתחילת דרכי, על המשמעות של חילול שבת כלפי חולה שלוקה בנפשו או שקיבל התמוטטות נפשית. ובשולחנו ערוך נפסק להלכה שפיקוח הנפש דינו כפיקוח הגוף ואין שום הבדל. וה-GPS של העם היהודי לדורותיו היה שולחנו ערוך. ואם השולחנו ערוך לא מבדיל בין גוף לנפש ומחללים על פיקוח נפש את השבת, נמצא שחולי הנפש הוא חולי של פיקוח נפש לכל דבר ועניין. אני אתן לך דוגמה מהימים האחרונים. פנה אל הידיד שלמד איתי בשנות נעוריי, למדנו יחד בישיבה, שרעייתו במהלך הימים האחרונים פסקה מלישון. ומחזיקה בית עם ילדים באופן הדרגתי, דיברה פחות ופחות לעניין, והמצוקה הלכה וגברה. החושך, הטרגדיה, החמלה שיש על הבית הזה, לא פחות מכל מחלת סרטן ומכל מחלה גופנית הקשה ביותר שיש. ולכן כשאין הנגשה, אין פרקטיקה, אין להם לאן לפנות, ואני, אנה אני בא. זה כמו להיות בכף הקלע, כשאין טיפול הדברים האלה. וברוך השם היום, להבדיל מפעם, יש תרופות שיכולות לעשות את החולה מנחה טוטלי לחולה מתפקד. יכולים לקחת את האימא הזאת, מאימא בנבצרות מוחלטת עד כדי אשפוז, להחזיר אותה הביתה. יכולה לשלוח את הילדים לבית ספר, לקבל אותם שחוזרים מהחדר, לתת להם נשיקת בוקר טוב ונשיקת לילה טוב, ואין לך פיקוח נפש גדול מזה. ולכן ההנגשה של הרפורמה הזאת, שתיקח את החולים ותפוך אותם יותר מחוברים לרופא, יותר נגישים לתרופה ויותר available, יותר זמינים לזריקה, אין לך מצווה גדולה מזו, ואין לך רפורמה משובחת וראויה מזו. מעבר לכל זה, תסתכל בסל התקציב. יש מיליונים, מיליונים רבים שהרפורמה הזאת תשפוך לטובת בריאות הנפש. וזה לבד, זה מוכרח לעשות משהו.
אחרי הדברים הללו שלך, הרב בני פישר, מה שנותר לנו כמובן לקוות ולייחל שהרפורמה הזו בעזרת השם תעבור בשלום ובהצלחה. אגב, ממש במשפט קצר, יש ארגונים, ארגוני חסד, אנשי עשייה שפועלים בתחום הזה, כי זה קצת ככה מעבר לגדר.
יש, הסיפור. יש, יש. יש בשנים האחרונות, הדבר הזה הולך ותופס תאוצה.
כמו במחלות הקונבנציונליות?
כמו במחלות הקונבנציונליות, יש בעזר מציון מחלקה מפוארת ומשובחת שמטפלת בדברים האלה. שמעתי את קודמי מבית חם שמטפל בזה. אצלנו במשרד יש יהודי יקר שהוא מנהל את המחלקה לבריאות הנפש. יש אנשים עם יודעים לאן לפנות, יקבלו הכוונה, ובהחלט יש היום אנשים שמתעסקים לילה ויומם 24 שעות ביום לקחת את אותם חולים ואת אותם חולות, א', להנגיש אותם ולחבר אותם לפסיכולוג או הפסיכולוגית, הפסיכיאטר או הפסיכיאטרית המתאימים, הן מבחינה מקצועית, הן מבחינת צורכי הדת והמגזר והמגבלות ההלכתיות, המשפחתיות, הרגישיות, והן מבחינת ההתאמה וההכוונה. צריך נורא נורא להשגיח מכל מיני חובבנים, כמו שבכל דבר יש חובבנים, אבל אם פונים למקומות הנכונים, יש עזרה, יש. מי כעמך ישראל?
הרב בנימין פישר, יושב ראש אגודת מגן לחולה, יישר כוח על הדברים ולכל העוסקים במלאכה הקדושה הזו, באמת מצילים חיים וחסד גדול, שהשם יצליח את דרכם של כל הפועלים בעניין.
אמן
תודה
ואמן,
רבה.
אמן ואמן, לילה טוב, כל טוב.
כל טוב, אנחנו יוצאים לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם פרשננו מני גרה, שלום מני.
שלום, ערב טוב.
מחר מחלקים תפקידים ביהדות התורה, המפלגה האחרונה שעושה את הסיפור הזה, כי שם יש איזשהו סוג של מתיחות מאחורי הקלעים, יש שוויון בתפקידים, לא שוויון, מה קורה?
זהו, אז העניין הזה לפחות נחתם ונסגר בעת שהרשימה המלאה עברה על מהלך היום הזה, למעשה על ידי יושב ראש הסיעה מוזס לוועדת הכנסת, חבר הכנסת ביטן שמרכז את זה עם החלוקה הברורה כפי שהובאה בשעות האחרונות במהדורות החדשות של רדיו כל חי. ומה שמעניין לקראת מחר זה מה יקרה עם הדרישה של אייכלר. אנחנו זוכרים את המשבר שהיה באותם ימים ממש לפני השבעת הממשלה והרצון של אייכלר לקבל את הוועדה לפניות הציבור. מחר זהו היום, ומעניין יהיה לראות ולעקוב אחר הסיפור הזה, האם אכן תתקבל. מי ניצח בסיבוב הפנימי הזה, האם דגל או עם אגודת ישראל? כמובן כרגיל תלוי את מי אתה שואל, כל אחד חושב שהוא זה שידו גברה. אנחנו זוכרים שבעניין החלוקה הזו הייתה דרישה של 50-50, בסופו של דבר חלוקת התפקידים כ9 מושבים בוועדות הכנסת השונות מחולקת בצורה פחות או יותר של 3-3-3 בין מקלב, מוזס ואייכלר, ובכך למעשה נחתם העניין הזה שבשבועיים 3 האחרונים גרם לאיזושהי מתיחות ואפילו ישיבות סיעה שבהם השתתפה רק אגודת ישראל ולא דגל התורה.
אוקיי, ומשפט אחד שלך מני על הביקורת שאנחנו שומעים על פרסומים שונים נגד החלטת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בסוגיית הלימודים האקדמיים לבנות.
כן, וזה בהחלט מעורר זעם, אם כי הזעם הזה לא מקבל ביטוי משמעותי, כי הנציגים באגודת ישראל והמקורות השונים המקורבים למועצת גדולי התורה של אגודת ישראל אומרים אנחנו לא צריכים להתנצל בפני אף אחד ולא להסביר לאף אחד. הכוונה היא כמובן לביקורת שנמתחה בעיתון הפלס בצורה משמעותית על המהלך הזה ועל הצעד הזה של אפשרות לרכישת תואר שני שאיננו אקדמי, רק תואר שנועד לשיפור השכר של המורות. ביקורת היום בפלס שכמובן מנצל את ההזדמנות להביך את יתד נאמן, אבל על הדרך גם למעשה אומר בצורה מפורשת, מדבר בצורה בוטה אפילו נגד ההחלטה של האדמו"רים. באגודת ישראל, בגורמים שונים שקשורים למועצת אגודת ישראל מזכירים, אני לא יודע אם זה לנתי גוסמן או בכלל, זה שמועצת גדולי התורה של אגודת ישראל לא צריכה אישור מאף אחד, האדמו"רים הם המנהיגים של הציבור הענק הזה של אגודת ישראל.
אכן, והביקורת במקרה הזה בהחלט זועמת ויוצא דופן בעניין. מני גרה, תודה לך על העניין הזה. עכשיו אל מזג האוויר, מה?
במשפט אחד, כעת בביתו של השגריר הבריטי ברמת גן, חילופים בין השגריר הבריטי החדש והיוצא.
מסיבה לאישי ציבור חרדים.
נכון, המשפט אחד מעניין שאומר השגריר הבריטי, אומר, הדבר שבו הכי התרגשתי זה כשביקרתי בישראל במעונו של האדמור מבלז ומרן הרב שטיימן וראיתי את הבית הזה, ועוד משפט אחד, אנחנו בבריטניה מרגישים כבוד גדול שהישיבה החשובה ביותר באירופה נמצאת אצלנו בגייצט.
תודה רבה לך מני גרה, ואנחנו ממהרים אל מזג האוויר, השרב הכבד היום הורגש, השאלה אם הוא ימשיך גם מחר, אילנית אדלר, חזאית חדשות ערוץ 2, שלום לך.
שלום, שלום.
העתק הדבק למחר?
כן, לפני מחר, גם עכשיו, מי שנמצא בשעות האלה בחוץ מאוד מאוד חם, אזור ירושלים, השפלה עם 31-32 מעלות, באזור החוף זה סביב ה-28, אז גם בשעה הזו כמעט 9 בערב הטמפרטורות גבוהות. אנחנו נתעורר מחר לבוקר חם עם טמפרטורות גבוהות יחסית, אבל השרב ממש ככה, עד שאת הצהריים אפשר להגיד הוא מאחורינו, הטמפרטורות ירדו בהדרגה. בוא נגיד שברוב המקומות יהיה פחות חם ממה שהיה היום. נגיד ירושלים אם היום הגיע ל-36 מעלות, מחר יהיה רק 32. תל אביב מ-36.
מחר בשעה הזו אנחנו כבר אחרי המערכת החמה השרבית הזו. אוקיי, אילני טדלר, תודה לך.
חבר שמחה.
תודה, אמן, תודה. סיימנו את המהדורה המרכזית, תודה לטכנאי שי פופובסקי, לעורכת הראשית אסתי פלד, ולכם מאזינים שאתם איתנו כאן מדי ערב. שוב נשתמע עם ירצה השם מחר בשבע כרגיל, להתראות.